רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים פוליטיקה עם טל שניידר.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עושים פוליטיקה. אני טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של אתר זמן ישראל. אם הייתם נשאלים, מה התעשיות החזקות בישראל, מה הייתם עונים? סביר שלמוכחם היו קופצים מושגים כמו הייטק, מחשבים, סייבר, טכנולוגיה, ובטח גם הייתם חושבים קצת על אמצעי לחימה, רפאל, ביטחון. זה כמובן נכון, אבל צריך לשים לב שקיימת בישראל תעשייה שצמחה ככה כמעט מתחת לאף והיא הפכה להיות אחת מהתעשיות החזקות ביותר בישראל. תעשייה שאחראית כיום על כ-10% מסך ייצוא הסחורות שיוצאות מכאן. בשנת 2020 ההכנסות מהתעשייה הגיעו לסך של 8.5 מיליארד דולרים, וב-2021 זה גדל ב-30% והגיע עד ל-11 מיליארד דולרים. אתם יכולים לנחש על מה אני מדברת? ספינות ומטוסים יוצאים ממחוזתנו ונוסעים עמם את כל כלי הנשק העולים על הדעת, מהקלים שבהם קסדות, אמצעי ירייה, תצפית, נשק קל, ועד הכבדים, טילים, טנקים, מערכות שליטה, מטוסים זעירים, כטב"מים, ואיך לא, כיפת ברזל. אז כן, היום בפרק הנוכחי וגם בפרק הבא אנחנו נדבר על תעשיית ייצוא הנשק הישראלית. נמצאת איתי היום עורך הדין דבורה חן, דבורה בעלת משרד עורכי דין המתמחה בתחום הפלילי, ציבורי, ביטחוני, וכיהנה כדירקטורית במועצת המנהלים של התעשייה האווירית. בין השנים 76 ל-2004, דבורה שירתה בפרקליטות המדינה, ובתפקידה האחרון בפרקליטות, היא ניהלה את המחלקה לעניינים פליליים, ביטחוניים ועניינים מיוחדים. שזה שם קוד כמובן לכל הפרשיות וההסתבכויות הביטחוניות של ישראלים ואחרים, כמו מנבר, יהודה גיל ומרואן ברגותי. שלום דבורה.
שלום.
אז דבורה, תודה שאת מצטרפת אלינו כאן לפודקאסט של עושים פוליטיקה.
חן חן על ההזמנה.
תגידי לי ככה באופן כללי, למה תעשיית הנשק שהיא התחילה עם קום המדינה, צריך להגיד, אולי אפילו קצת לפני, למה היא כל כך חשובה במדינה כמו שלנו?
קודם כל, מדינה כמו שלנו שאין לה משאבי טבע, אז כל ייצוא ממדינת ישראל שמאשיר את הקופה של כולנו, של מדינת ישראל, הוא חשוב. במקרה של תעשיית הנשק, החשיבות גבוהה כפליים, מכיוון שהיה ברור לנו של מדינת ישראל לאורך השנים, לעשות את המיטב והמירב על מנת לייצר לנו איזשהו יתרון ביטחוני או כלים ביטחוניים. אני לא יודעת כמה מהצופים זוכרים תקופות כאלה ואחרות שהוטל עלינו אמברגו, על ידי מדינות שהן ספקיות נשק. אז גם היום אנחנו לא עצמאים לחלוטין בתחום של נשק מתקדם ומתוחכם, אבל התקדמנו בעשורים האחרונים כברת דרך ארוכה. עכשיו, באיזשהו שלב במהלך העניין הזה של תעשיית הנשק, היה ברור לפרנסי המדינה, ואני לא מתייחסת בכלל לעניין פוליטי, כי כולם היו בדעה אחת בעניין הזה, שלמדינת ישראל אין משאבים לפתח נשק ביטחוני ממימון עצמי בלבד. אנחנו, כפי שאמרתי, סך הכל מדינה לא עשירה, אין לנו משאבי טבע. ואז אמרו, בוא ננצל את המוח היהודי המתוחכם, נפתח תעשיית נשק משגשגת ענפה ומצליחה, ונאפשר לתעשיות למכור חלק מהנשק הזה למדינות שאנחנו נחשוב שהם בסדר, כלומר שמדינת ישראל תחשוב שהם בסדר, ובכסף שנקבל תמורת הנשק, ואין ספק שמדובר בסכומים נכבדים, כי ייצוא נשק זה תחום מאוד מאוד רווחי בדרך כלל, אנחנו נשתמש בכסף הזה בכדי להמשיך ולפתח את התעשיות הביטחוניות, על מנת לייצר למדינת ישראל יתרון ביטחוני, שהוא חשוב לעצם קיומנו. זאת אומרת, הייתה הפילוסופיה. הייתה ונשארה.
הייתה ונשארה. זאת אומרת, אני הבנתי גם שהם מוכרים לפעמים בסכומים גבוהים, כדי שאפשר יהיה למכור לצה"ל בעצם, לשירותי הביטחון, במחיר עלות. יש איזשהו דיל כזה בעצם.
אני לא בטוחה שזה...
נמכור לצרפת בהרבה כסף, אבל את אותו מוצר נמכור לצהל בפחות.
אני לא בטוחה, אני לא בקיאה במספרים, אבל זאת לא הקונספציה. הקונספציה היא לא למכור לצהל בפחות או ביותר. הקונספציה שיכנס כסף לקופה, ונשקיע אותו בפיתוח. אני לא יודעת עד כמה הצופים מודעים כמה עולה פיתוח מוצר, גם כשמדובר בתעשיית המזון או בכל תעשייה אחרת. כאשר מדובר בתעשיות הביטחוניות, מדובר בסכומי עתק. אנחנו שומעים פה ושם שמדינת ישראל שיגרה לוויין לחלל. אני חושבת שאף אחד לא מעלה בדעתו את העלויות האסטרונומיות של פיתוח לוויין כזה ושיגור שלו. עכשיו, יש למדינת ישראל פיתוחים מבריקים, שעצם הפיתוח עולה מיליארדים. בואו נדבר על משהו מתקדם שכולנו מכירים, שקוראים לו כיפת ברזל. שאנחנו מכירים את כל השיח שהיה וחוסר האמון מלכתחילה וכיוצא באלה. כיפת ברזל בשעתו התחרתה מבחינת ההיתכנות הקיומית שלה, מול כלי נשק אחרים נקרא לזה, שאמורים היו להשיג את אותה מטרה, והיו בפיתוח על ידי ארצות הברית ומדינות אחרות. בסוף, למזלנו הטוב, אנשים טובים במשרד הביטחון, דהרו בכל הכוח לפתח את זה, עם הסכמה, בלי הסכמה, עשו כמקובל במדינת ישראל, ובסוף הצלחנו. והדבר הזה, אני חושבת שאין אחד שחולק על החשיבות שלו לביטחון מדינת ישראל, החל מיישובי הדרום והצופה והצפון, וזה נותן לכולנו תחושה של ביטחון. לפתח מוצר כמו כיפת ברזל, זה דורש צוותים, טכנולוגיות, אין ספור דברים שעולים מיליארדים.
ולאורך השנים בעצם היה גם המון פיתוחים ש... לא צלחו מכל מיני סיבות, או שאולי בסוף גם משקיעים פה הרבה כסף ופיתוח למוצרים שבסוף לא צריך אותם. גם זה יכול לקרות.
אין ספק.
הולך פה הרבה כסף.
אין ספק. אני רוצה לומר לקהל הצופים שלנו, שאין עשייה בלי טעויות ובלי כישלונות, ואם רוצים להצליח, נכשלים גם בדרך. לעתים לא יכולים לצפות את ה... התגלגלות של השוק, של כמה זה יעלה. אחת הדוגמאות...
זכור לנו בדיוק.
אחת הדוגמאות הבולטות שכולם יודעים עליה, זה מטוס אל אביב.
בדיוק.
שבסוף, בסופו של יום, למרות שהיו אנשים, יש אנשים, בוגרי התעשייה האווירית, המבוגרים שבהם, שעד היום מבקים את הפסקת ייצור הלוי. אבל בסופו של יום, עשה מישהו את החשבון, כמה כסף אנחנו עוד צריכים להשקיע בכדי שהמטוס הזה יהיה
רלוונטי. למאזינים שלנו נסביר, מטוס שפותח, פחות או יותר זוכרת את השנה,
לא,
נסגר בטח בשנות ה-80 או משהו כזה.
הושקע המון כסף בפיתוח.
הושקע בו הרבה מאוד כסף, ובסופו של דבר התקבלה החלטה שישראל לא תחרותית לתחום ייצור מטוסי הקרב, בהשוואה לאמריקאים, צריך להגיד ששולטים בשוק.
זה יותר מורכב מזה. אנחנו, אין לנו פה את הזמן והיכולת להיכנס לכל הניואנסים של הדבר הזה. אבל מצד שני, דבר שהוא נחשב לסיפור הצלחה, זה טנק המרכבה. גם פה, למדינת ישראל, אין מסורת של מאות שנים של פיתוח טנקים. אבל מי שהוביל את זה,
נכון,
זה
המלחמות טליק. הראשוניות, הראשונות זה, היו כן, עם טנקים רוסים.
טנקים רוסים וצרפתים. ואז המוח היהודי פיתח לנו את טנק המרכבה.
אלוף של... ישראל טל שהזכרת
כן, שהוביל,
אותו.
כן, שהוביל את המערכה הזאת. תרתי משמע.
כן.
ואני חושבת שהיום, אני לא עוד פעם, אין לי מומחיות בטנקים, אבל אני חושבת שהוא נחשב לאחד הטנקים המובילים. אבל מעבר לזה...
ולמי אנחנו מוכרים אותו? בעיקר לעוד, הוא נכון? אני טועה פה?
אינני יודעת.
לא מפרסמים את הנתונים, אבל...
אינני יודעת.
כן.
אבל יותר מזה, יש בעשור האחרון לפחות, כל מיני פיתוחים נלווים, החל מטנקים וחלה בספינות, שמאפשרות הגנות כאלה ואחרות על כלי הנשק הזה. כלומר, פעם שפיתחת טנק או רכב, או רכב משוריין שנושא גייסות או ספינה, אתה היום, החוכמה היא לפתח מערכות טכנולוגיות שיעשו את המירב בכדי לגרום לזה שהלוחם ינצח.
את בדיוק נכנסת לשאלה הבאה שרציתי לשאול, כי יש לנו תחושת תמיד גאווה מאוד גדולה, וזה גם ראשי המדינה נוהגים להשוויץ בתעשיית ההייטק, הקטר של המשק, ואני תמיד שואלת את עצמי, כשאני רואה את אותה תעשיית הייטק, אני אומרת, כמה מאותה תעשיית הייטק היא בעצם תעשייה צבאית, טכנולוגית, אני לא מדברת כרגע על סייבר, אלא ממש על פיתוחים טכנולוגיים שמשרתים בסופו של דבר מערכות פנימיות של חיל אוויר, של טנקים, של מערכות של טילאות וכולי, וכמה זה הייטק נקי.
אין לי, לא יודעים. אין לי, אני לא מכירה את המספרים, אבל אין ספק, ואני אומרת את זה מהמקום שלי בגאווה, שחלק גדול מההצלחה של התעשיות הביטחוניות הישראלית, שהן תעשיות שהטכנולוגיה בהן מאוד מפותחת. הבאת לדוגמה את גרמניה, שקונה מאיתנו מערכות כאלה ואחרות, קנתה גם אחרות בעבר. הגרמנים הם לא ילדים קטנים, כמו שאומרים. ואם הם קונים נשק מסוג כזה או אחר ממדינת ישראל, זה אחרי שבחנו אותו טכנולוגית. עכשיו אני יכולה להגיד לך כן מידע אישי, בחלק מהדברים, שכל פריט ופריט, החל מטנק וחלה במטוס ללא טייס, שרוצים למכור, אנחנו מתחרים במחירה מול ענקי הנשק בכל העולם. אם גרמניה קנתה מאיתנו מוצר כזה או אחר, צריכים להיות סמוכים ובטוחים שארצות הברית הפעילה את כל המבארים הקדמיים והאחוריים, בכדי שהם יהיו אלה שימכרו.
אני אשלים את מה שאת אולי לא אומרת פה, וזה גם חומר שהתפרסם. הגרמנים קונים את מערכת החץ בגלל הפלישה הרוסית נגד אוקראינה. הגרמנים חושבים שהם צריכים להגן על עצמם מפני פלישה רוסית אפשרית. קנייה של החץ כמובן צריכה לעשות בהסכמה אמריקאית, כי זה לא פיתוח ישראלי עצמאי, אלא מערכת עצומה שפותחה בשיתוף פעולה עם האמריקאים, ולכן האמריקאים פה גם יש להם, כמו שאת אומרת, זה שוק מאוד מורכב של אינטרסים, וישראל מחכה, אני חושבת, בימים אלו לאישור סופי אמריקאי למכור את זה.
אני לא מכירה ספציפית את העסקה של החץ.
כן.
אומרת, אינני מכירה, ובכלל אני לא רוצה להתייחס לעסקה כזו או אחרת, כי באף עסקה אני לא מכירה את מכלול השיקולים ואת מכלול הנתונים. אני רק יודעת, בוודאות, שבכל עסקה שאנחנו עושים עם מדינה זרה בעולם, אנחנו לא לבד, ומדובר בתחרות מאוד קשה מול מדינות אחרות שרוצות למכור, כי כל המדינות בעולם שמוכרות נשק, א', זה תמיד בצורה כזאת או אחרת באישור המדינה, חברות הן לא סוברניות, וכפי שאמרנו, זה תעשייה רווחית למדי, וכל מדינה מעוניינת שהרווחים יגיעו אליה.
בואו ניתן פה קצת נתונים, ככה כמה עובדות יבשות. מי המדינות שהן הלקוחות הגדולות ביותר של ישראל? לאן אנחנו בעצם שולחים את כל הנשק? אז בסדר יורד מדברים על אודו, אזרבייג'אן ווייטנאם. אלה שלוש הגדולות, אבל מעבר למחירה ישירות למדינות, אם מסתכלים על זה באופן אזורי, אז 40% מהנשק שישראל מייצאת הולך לאירופה, לאיחוד האירופי. מי הן המדינות המובילות העולמיות בייצוא נשק, ואיפה ישראל נמצאת ביחס אליהן? אז ישראל כמובן מדינה קטנה יחסית עם פחות מ10 מיליון תושבים, אבל היא נמצאת בצמרת של הטבלאות של ארגון המחקר סיפרי. בעבר היא הייתה במקום 7, בשנה האחרונה שבה זה נבדק היא הייתה במקום העשירי, אבל צריך להגיד בין 21 ל-22 הייתה קפיצה עצומה, שנים של בוננזה מבחינת התעשייה הביטחונית הישראלית, והדירוג של ישראל ביחס לעולם עשוי בהחלט לזנק למקום גבוה. ואם אתם שואלים, אוקיי, אז ישראל מצליחה מאוד למכור נשק, אבל למה זה ממש מעניין אותנו? אז תראו, לפני כמה חודשים שאלתי את בני גנץ, הוא היה אז שר הביטחון, על רכש גרמני של מערכת החץ. מדובר בעסקה בגובה 3 מיליארד יורו, שצפויה להיות עסקת הנשק הגדולה ביותר עבור מדינת ישראל אי פעם, וזה כמובן מתרחש בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה. הגרמנים עשו חושבים, הקפיצו את תקציב הביטחון ואת תקציב רכש הנשק, והמקום הראשון שבאו לעשות שופינג, ישראל. אז שאלתי את בני גנץ בזמנו על כך, ובואו נשמע את מה שהוא השיב לי.
לצערי מתרחשת המלחמה באוקראינה. אורך לא מפתיע אותנו כישראלים, יש פתאום איזו תובנה באירופה שמלחמה זה דבר שיכול לקרות. אנחנו רואים בהתאמה את תקציבי הביטחון של המדינות השונות, עם גרמניה בוודאי הקימה עכשיו קרן של 100 מיליארד יורו לשיפור צורכי הביטחון שלהם. במדינת ישראל יש הרבה מאוד יכולת תעשייתית ביטחונית, יש הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד ניסיון. ואנחנו לא בלי בחינה, נשמח להשתתף בכל מקום שבו אפשר לשפר את הייצוא הביטחוני שלנו. השנה הקודמת הייתה שנת C של למעלה מ-11 מיליארד שקלים. אני מקווה שהשנה אנחנו נעבור את זה. הלוואי ויגיע שלום לעולם, אבל עד אז, וגם אחר כך כדאי שנהיה מוכנים.
אז נתנו תשובה חיובית לגרמניה?
איך?
נתנו תשובה חיובית לגרמניה?
לא נתנו תשובה חיובית. עסקאות האלה לא מודיעים עליהן בתקשורת, אלא קודם כל מבררים אותן ברמה העניינית בין המוסדות. יש קשר עמוק בין משרד הביטחון לגופים הרלוונטיים בגרמניה, ואני בטוח שנוכל לקדם את זה.
אז בואי נשאל שאלה קצת תמימה, פשוטה נקרא לה ככה. למה הכל מצונזר וחשאי? הרי המאגרי מידע שאני ציינתי קודם יושבים על תקציבי ביטחון של מדינות זרות ועל דיווחים בכלי התקשורת, וככה הם מרכיבים איזשהו פאזל. אז רוב הדברים, אולי 90-95% מהדברים מתפרסמים, ודרך אגב, תקציבים של מדינות זרות אומרים, אמריקאים לא מוכרים F-35 לישראל או לאיחוד האמירויות בלי שזה מופיע בתקציב ובלי שזה מדווח. ובישראל הכל בשושו, לא מוכנים לדבר על שום דבר, נורא קשה לברר מידע למי שעוסק בתחום. מה החשאיות הגדולה בעסקאות שהם, את יודעת, עם גרמניה, עם הודו?
קודם כל, מדינת ישראל, יש דוקטרינת שושו מאוד מפותחת בכל דבר ועניין. התעשיות הביטחוניות לא חריגות, לא פעם היא מוגזמת, לא פעם נושאים את שם הביטחון לשווא. במקרה הזה של תעשיות ביטחוניות ועסקאות בכמה מכרו ואיך מכרו, א', מסתתר אחרי זה סודות מסחריים, ואני רוצה להגיד לטובת העניין שאני לא בטוחה, או בוא נגיד ההפך, אני די בטוחה שגם המדינות האחרות שמתחרות בישראל בתחום הזה, לא בהכרח כל הנתונים שמתפרסמים הם נתוני אמת מוחלטים, במיוחד בכלי נשק מורכבים, ומתוחכמים, יש עמימות רבה מאוד. אני לא בטוחה שארצות הברית, או בעצם אני די בטוחה שארצות הברית לא מפרסמת. א', איזה סוג נשק מסופר מתוחכם יש לה? למי היא מוכרת אותו? בכמה היא מוכרת אותו? ואני מדברת על הדברים החשובים, לא על דברים שהם הנשק של אתמול. אנחנו צריכים להתמקד בנשק של מוכרותיי. לכן אני, בעניין הזה, יש נתונים שלא מפרסמים אותם, כי זה ה-DNA של מדינת ישראל, ויש נתונים שבצדק לא מפרסמים אותם. אגב, נושא התעשיות הביטחוניות, הנושא שלי הכי מפריע בעניין הזה, זה כל תחום הרגולציה וחוסר השקיפות בנושא של הייצור הביטחוני, והעוול שנגרם פה ושם למכלול היצואנים בארץ.
בדיוק, בואי נדבר על זה. השליטה הזאת, הסבך הזה של יש לנו את החברות הגדולות שהן בייצוא הביטחוני, אנחנו מונים אותם מכירים, זה שלוש הגדולות, אלביט, רפאל ותעשייה האווירית, הן שולטות בעצם בשוק הישראלי כמעט בצורה מוחלטת, ואז יש המון 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 חברות ישראליות שהן או ספקי משנה של אותן הגדולות, או שהן חברות עצמאיות, וכל אחד מהחברות האלו, כדי לייצא נשק, חייבת לגשת לגוף שקוראים לו אפי, אגף הפיקוח הביטחוני על הייצוא, וצריכה לקבל ממנו רישיון ייצוא. נכון? אני מדייקת פה ב...
אני רוצה לומר באופן כללי, ואז ניכנס, נצלול יותר לפרטים, שאני לא מכירה עוד תחום במדינת ישראל, שניגוד העניינים בו הוא כל כך בולט וכל כך בוטה, כמו בנושא הזה של ייצור ביטחוני.
תסבירי.
נתחיל מלמעלה. מדינת ישראל היא הבעלים של שתיים משלושת החברות הגדולות שעוסקות בייצור ביטחוני. היא
תעשייה אווירית.
תעשייה אווירית ורפאל, ועוד חברות יותר קטנות. עכשיו, מדינת ישראל היא הרגולטור שקובע את הנורמות. היא המפקחת. היא החוקרת של מי שלטענת המדינה לא עמד בכל הנדרש ממנו, והיא בהרבה מאוד מקרים גם השופטת. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת.
זאת אומרת, למדינה יש אינטרס
למה
כספי.
שיצרן, למה שיצרן, בוא ניקח תחום כמו מטוסים ללא טייס. זה נקרא, פעם היו קוראים לזה מזלטים, היום הם כבר לא כל כך זהירים, אז קוראים לזה מלטים או כתבמים. מטוסים ללא טייס, שדרך אגב אומרים שאלה מטוסי העתיד. יש הרבה שעוסקים בתחום שאומרים שהמטוסים המאוישים, מטוסי הקרב המאוישים שאנחנו מכירים, הם כאילו דור אחרון. אם זה נכון או לא, אני לא מספיק מומחית להגיד.
צריך להגיד שחלק מהכתבמים / מלטים האלו מתפקדים כבכלל טילי תקיפה.
אין ספק. הם לא כמו מטוסי קרב.
הם לא רק אגירת מידע, אלא הם גם מתאבדים, מה שנקרא.
לא יודעת המילה מתאבדים. מטוס קרב, מטוסי הקרב שאנחנו מכירים, תפקידם להטיל פצצות במקומות כאלה ואחרים. השאיפה של האנשים שעוסקים בפאר הטכנולוגיה בעתיד בעניין הזה, היא שלא נשתמש במטוסים מאוישים בטייס, אלא רק במטוסים שאנחנו מפעילים אותם מרחוק, בין לתקיפה ובין להגירת מידע.
כן, אני רק מציינת שחלקם מטילים פצצה, אבל לא חוזרים משדה הקרב. הם כבר גם הולכים יחד עם הפצצה עד הסוף. זה, יש כל מיני סוגים.
נכון להיום, זה המצב בחלק מהמוצרים, מכיוון שהטכנולוגיה לא מספיק מפותחת בחלק מהמקרים להחזיר את המטוס הביתה. לא, זה תמיד הרבה יותר זול להחזיר את המטוס הביתה ולשלוח אותו עוד פעם עם צצות. אבל זה, אני רואה את הבעיה לא כבעיה ערכית, אלא בעיקר כבעיה טכנולוגית. עכשיו, נכון להיום, אם ניקח את התחום הזה שדיברנו על מטוסים לא מאוישים, יש גם יצרנים פרטיים בעניין הזה. אז מדינת ישראל מטילה, קובעת רגולציה כזאת או אחרת. למה שהיצרן הקטן, שיושב ברחובות או באפולה או בכל מקום אחר, לא יחשוב שכל הרגולציה מוכוונת בצורה כזאת לאפשר לתעשיות הביטחוניות הגדולות שמדינת ישראל היא הבעלים שלהם. אני לא יודעת אם חידדנו את זה מספיק. מדינת ישראל היא בעלת המניות של החברות הגדולות.
אני פורדת את מה שאת אומרת לאיזושהי דוגמה חיה שאנחנו לא יכולות כמובן להביא אותה מהמציאות, אבל כנראה מתרחשת. מדינת ישראל מעדיפה לעשות רווח דרך, נניח, תעשייה אווירית או רפאל על מכירת מלטים, ולא לאפשר לאותו יצרן מרחובות או ממקום אחר, כמו שאמרת, למכור מוצר מתחרה, והיא יכולה לשחק עם זה באמצעות אותם רישיונות יצוא שהיא נותנת.
אני לא רוצה להיכנס לשאלה אם המדינה עושה את זה או לא, אבל אנחנו כולנו, במיוחד בשנים האחרונות, אמונים על כל הנושא הזה של הפרת אמונים וניגודי עניינים. מספיק שהמדינה נמצאת בניגוד עניינים בהקשר הזה. זה לא משנה אם היא עושה את זה או לא עושה את זה בפועל. אני, שקצת מצויה בברנג'ה הזאת, מכירה אין ספור דוגמאות של יצרנים קטנים שטוענים שמצרים את רגליהם השכם והערב, כי יש העדפה לתעשיות הביטחוניות הגדולות. זה פרק א' של הסיפור. פרק ב' זה הנושא של מתן הרישיונות. כאשר הולכים לבצע עסקת ייצוא, כל אחד יודע שבין אם אתה מייצא אפרונות או כיסאות או ייצוא ביטחוני, אז זריזות שבה אתה תצליח לממש את העסקה היא קריטית. למה? כי מולך מתחרים עוד אנשים שגם הם רוצים למכור אפרונות ללקוח. ואז אנשים נכנסים לאיזושהי סגה שמגישים בקשה לאשר להם. עכשיו, אני רוצה שהציבור יבין שהבקשות הם בשלב עוד שאתה הולך לנהל מסע ומתן. העניין הזה, הרגולציה היא כל כך דרקונית שאתה לא צריך אישור רק כשאתה הולך למכור. אתה צריך אישור כשאתה הולך בכלל מעוניין להתחיל לנהל מסע ומתן, שזה נושא שהוא אוקיינוס ומורכב, ומתי התחלת ומתי לא התחלת, ואם היית בתערוכה, ויש הרבה אפלה סביב העניין הזה. ואז אנחנו רואים בעיה של לחכות לאישור הגואל, ואין שום שקיפות בעניין הזה, למה פלוני קיבל אישור אחרי חודש, ואלמוני קיבל אחרי חצי שנה.
וזה אנחנו מדברים הכל על אפי, נכון?
זאת אומרת, זה במסגרת אפי.
זאת אומרת, עכשיו, הם אלו שיכולים להחליט לבד בלי שקיפות, מתי יתנו, כמה זמן יבחנו את הבקשה של יצואן, ובעצם הם גם יודעים את האינטרסים של היצואנים הגדולים, שהמדינה מרוויחה מהם כסף, בעוד שהיצרן הקטן לא מודע לאינטרסים.
הם חלק מאפי, זה גוף שהוא חלק ממשרד הביטחון, שהיא הבעלים, כפי שאמרנו. אבל עכשיו יותר מזה, למי כן נותנים רישיון, למי לא נותנים רישיון? לאיזה מדינות נותנים ליצרן X רישיונות, ולאיזה לא? כל הדבר הזה חוסה תחת
אפלה.
אפלה, חוסר שקיפות, אתה לעולם לא יודע, לא שומע. אגב, לפי מה שאני שמעתי, ואני מדגישה שזה כרחילות, כשהתפוצצה פרשת הרפז, אגב, הנושא שדי הוצנה באותו דבר, אבל פורסם במידה זו או אחרת, שהוא ניצל את קשריו למכור ציוד כזה או אחר לצהל, לפי מה שאני שמעתי, הוקמה איזו ועדה שתפקידה היה לטפל בכל הנושא הזה. עוד פעם, ממה שאני שמעתי כרחילות, אני לא יודעת כמה זה נכון, כי כל הנושא הזה מעולם לא פורסם, הוועדה הגיעה למסקנה שיש איזו בעייתיות בכל הנושא של הטיפול בבקשות, של אופן הטיפול בבקשות, של קידום הבקשות או עיכוב בבקשות, אבל כפי שאמרתי, מכיוון שאני מכירה את הברנצ'ה שעוסקת בעניין, יש הרבה מאוד טרוניות סביב הסיפור הזה.
אז דבורה, בכיוון שהזכרת את המילה ברנז'ה כבר כמה פעמים, אני רוצה לשאול אותך את זה בצורה קצת יותר בוטה. יש קציני צהל ששרתו בכל מיני מקומות, במוסד, שבק, בצהל, ביחידות פיתוח, ביחידות פיתוח אמצעי לחימה, רב סרן, סגן אלוף, אלוף משנה, לא משנה, לא מי שהגיע לצמרת. הם יוצאים לשוק האזרחי והם מתחילים לעבוד באותן התעשיות, ואז הן מצד אחד מכירים אחד את השני, מצד שני הם זקוקים לרישיונות הללו, הכל מתנהל כמו במעין איזשהו שוק כזה, של זה מכיר את זה, ותעת כמו בישראל, כמו בכל דבר, ואנחנו לא יודעים בעצם בשקיפות מי נמצא שם, ומה עושים, ואיך מקבלים ייצוא נשק, רישיון ייצוא נשק. אני אגיד לך פשוט דוגמה הכי פשוטה, אני פניתי לאפי בעצמי כעיתונאית, ביקשתי מהם לשבת בהדרכות שהם מעבירים לאותם ייצואני נשק, רק בשביל ללמוד מה מסבירים ליצואני הנשק כשהם רוצים לעשות את מה שהם צריכים לעשות. ואפי אפילו לא רק שלא ענו לי, אפילו לא התייחסו לעובדה אם הם קיבלו ממני את הפנייה או לא. הכל סגור.
טוב, אני רוצה לומר שני דברים. קודם כל, במישור הכללי, בתעשיות הביטחוניות או בתחום הביטחוני, אין שוני ממה שקורה במס הכנסה, ומה שקורה למישהו שסיים את הקדנציה שלו באגף התקציבים, והבנקים חוטפים אותו, או מישהו שעבד במשרד השיקון, ומחר הולך
יד לעבור בחברה יד.
אחרת. וגם עבד במשרד המשפטים, ופתח מחר בבוקר משרד עורכי דין. אני לא אוהבת לגלגל עיניים צדקניות. לכן, אך טבעי, שאנשים שהיו בתפקידים בכירים בצבא, הם עובדים בתחום הביטחוני בצורה כזאת או אחרת. ואתן דוגמה נוספת של חוקרים מצטיינים במשטרה, שהופכים להיות חוקרים פרטיים וכו' וכו'. ההבדל בין התחום הביטחוני לכל התחומים שהזכרתי, שאם ראש אגף תקציבים, או החשב הכללי, פורש מתפקידו, והולך לעבוד באיזה בנק, כולנו יודעים מזה. כולנו יודעים, המפקחת על הבנקים סיימה תפקידה, עברה לעבור בחברה מסוימת, הדבר הזה מפורסם וגלוי ואתה יודע מה התפקיד שלה ומה היא עושה, ואין ספק שכולנו נעזרים בקשרים כאלה או אחרים, אנחנו בכלל במדינת ישראל, כל אחד מכיר את כל אחד, או מהגנון, או מהצבא, או מכל מקום אחר. הבעיה בתעשיות הביטחוניות, שמכיוון שהכל בשושו, אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע כלום והכל לוט בערפל. אבל אני רוצה להמשיך ברשותך את נושא ניגוד העניינים. מחר יש מישהו שלא נתנו לו רישיון לייצא משהו. הוא רוצה להגיש ערר נגד ההחלטה של אפי. אל מי הוא מגיע? אל מנכן משרד הביטחון. זה דבר שהדעת אינה סובלת אותו.
שהוא הבוס של אפי.
שהוא הבוס של אפי. ועוד פעם, הוא גם שייך למערכת הביטחון. היו צריכים לפחות להקים מנגנונים שאתה רוצה להגיש ערר. תהיה ועדה שבראשה שופט מחוזי בדימוס, או משהו שהוא
חיצוני.
לא מתוך העניין. עכשיו יותר מזה. לאפי יש גם אפשרות להטיל סנקציות על יצואנים, על ידי איזשהם ועדות עיצומים. גם שם יושבים אנשי אפי, כלומר הרגולטור הוא גם החוקר וגם השופט. זה דבר שהוא בלתי נסבל.
שאלה נוספת, בעצם אפי, שאנחנו קוראים לפה אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני, זה גוף סגור, אנחנו לא יודעים מה קורה שם. עומדת בראשו אגב עורך הדין, רחלי חן נדמה לשמה. הם לא עונים והם לא מגיבים, אבל אנחנו כן יודעים ממה שלמדנו קצת מהתקשורת, שנעשה שם בכל זאת איזשהו שינוי בשנים האחרונות. זאת אומרת, היה להם איזושהי תובנה שעל ייצוא של סייבר הם צריכים להתייחס בפיקוח באותו אופן שמתייחסים לייצוא נשק, ופה הם הבינו קצת באיחור ועם כאב לב של הכנסת NSO ובכלל לחצים אמריקאים, שאי אפשר לפקח על ייצוא תוכנה שמשמשת כנשק באותו אופן שמפקחים על נשק. את מכירה את העסק הזה?
אני לא מכירה, אני יודעת רק כמה עובדות. שא', מדיניות הייצוא הביטחוני בתחום הזה גרמה למדינת ישראל נזקים עצומים שיקח שנים לתקן אותם.
בתחום ייצוא הסייבר.
המילה סייבר היא מילה גדולה, סייבר וטכנולוגיות נקרא. אני יותר אוהבת את המילה הכללית של טכנולוגיה, כי סייבר לפעמים נותנים לזה פרשנות מאוד תמימה ומצמצמת.
אז איזה נזק זה גרם למדינה?
אנחנו רואים מה שקורה. מדינת ישראל תחת סנקציות וברורים ושאילתות וככה ושמה וכל מיני דברים כאלה. זה פעם אחת. הנזק הנוסף שזה גרם למדינה שפתאום, לאור העובדה שקרה מה שקרה, ומדינת ישראל כמדינה מוצאת את עצמה אחראית לפעילות כזו או אחרת של חברות מסוימות, מה שקורה נכון להיום, שמקצצים את כל רישיונות הייצוא של תעשיית הסייבר חברה אחרי חברה. כלומר, תעשייה מפוארת שקמה, בעצם נכון להיום ממה שאני שומעת מהשטח, הולכת ונעלמת.
אתם לא יכולים לקבל יותר רישיונות ייצוא.
לא, לא מקבלים. ואז זה מוליד. הדבר הזה מביא לתוצאה עגומה אחרת. שאלף, חלק מהמוחות המפוארים שיש לנו עוברים לחול.
לחול.
ואז מקימים שם חברות.
בקפריסין.
מקימים שם חברות. ואז למדינת ישראל אין יכולת לפקח על זה, ואין גם סמכות לפקח על זה. והדבר הזה יוצר כאוס הרבה יותר גדול. פעם אחת זה גורם למדינת ישראל נזק כספי, בעת שאנשים בכל זאת עובדים בלי פיקוח ובלי שיודעים מי נגד מי ומה נגד מה, זה מתכון בדוק לכאוס.
זאת אומרת, אנחנו נמצאים קצת במטוטלת. היה אולי פיקוח לא נכון, ועכשיו הפיקוח אולי מוגזם ומבריח אנשים החוצה, זה מה שאת בעצם
לא,
מתארת?
לא, אני חושבת שזה מקל מדי עם ההתנהלות של המדינה. היה שיקול דעת מוטעה עד עכשיו, וגם עכשיו יש שיקול דעת מוטעה. זה אחד הדברים שמאוד מטרידים.
אבל
עכשיו,
שיקול דעת מוטעה בנוגע למעטי יותר ספציפית.
בנוגע לשאלה למי נותנים רישיון, מה צריך להיות ברישיון הזה, איך בדיוק לעשות. אני עד היום, כמי שאני חייבת למען השקיפות להגיד שלא פעם הצגתי לקוחות שעוסקים בתחום הזה. אין לך שום אפשרות לדעת למה לפלוני מאשרים ולמה לאלמוני לא מאשרים, ויש לך, אתה בא לשם, אתה נתקל בחומה אטומה, ויש כאוס, יש תחושה של כאוס בעניין הזה.
אוקיי, למי שלא הבין, כל החלק האחרון של השיחה התייחס לייצוא תוכנות וטכנולוגיות, מה שאנחנו קראנו קודם סייבר, אבל לא לנשק,
לא לנשק יורה.
לא לנשק יורה, אלא לתחום אחר, שעליו גם נקדיש את חלק ב' של הפודקאסט, כי שם נדבר באמת מה ההבדל בין נשק כזה לנשק יורה.
רגע, אני רוצה לחדד שזה לא רק בנוגע לסייבר. כמו שאמרתי, זה קיים לגבי עוד תחומים.
כן.
כמו מטוסים ללא טייס, ועוד תחומים כאלה ואחרים. אני חושבת שחוסר השקיפות בעניין הזה מוביל דברים שמצביעים על שיקול דעת מאוד מאוד בעייתי
okay.
של הגורמים המוסמכים, ואין לך יכולת להתמודד עם זה משפטית. כי מה תבוא? באים לבית משפט, אומרים הכל חסוי, אי אפשר לגלות אף נתון, והבן הפרט או היצואן הפרטי עומד ואין לו מזור.
שאלה שיש לי שהיא יותר כללית, אני ככה יוצאת חזרה החוצה, עושה זום אאוט, כי אנחנו לקראת סיום. דיברנו על, ככה אני זרקתי בהתחלה את האוזי, ויש את הכיפת ברזל שהיא גאווה ישראלית, ומדברים עליה כבר מותג בינלאומי, יש אפילו כנס כיפת ברזל בינלאומי שנערך מדי שנה באיזה 50 מדינות מצטרפות אליו, והיא באמת הפכה להיות איזשהו פרויקט אפילו יחסי ציבור. ומהצד השני, יש לנו בעיה של מיתוג שלילי ולא טוב בתחום נשק טכנולוגי, תוכנות. ואיפה זה שם את ישראל? את חושבת שהמדינה יש לה פה בעיה כללית של פגיעה במוניטין, של פגיעה במעמד של המדינה?
המיתוג השלילי הוא לא מיתוג שלילי בגלל שמדינת ישראל מייצאת סייבר. המיתוג השלילי נובע משיקול דעת לקוי, כפי שכבר אמרתי, במתן הרישיונות לחברה כזו או אחרת. זה הכל. מדינת ישראל עדיין נחשבת כמעצמת הייטק, וחלק מזה הם פאר התעשיות הביטחוניות. אני חושבת שאין מיתוג שלילי למדינת ישראל כיצואן ביטחוני, מעבר לעובדה שתמיד יש קבוצות גדולות ברחבי הגלובוס, שהם באופן עקרוני נגד ייצוא נשק, והם טוענים שזה רק מביא לחורבן העולם.
כן, אני שואלת את עצמי, אם אנחנו כמדינה היהודית, כגאווה ציונית, האם זה הדבר שישראל ככה, את יודעת, מצטיירת או מדורגת כל כך גבוה, האם זה משהו שהוא נכון לנו כיהודים, כאזרחי העולם, או שזה אולי איזושהי תעשייה שהיינו צריכים קצת אולי יותר להסתייג ממנה, אנחנו מחבקים אותה מאוד חזק.
אני רוצה לחזור לחלק הראשון בשיחתנו. בהקשר הזה, חרף כל מה שאמרתי על שיקול הדעת הלקוי במשרד הביטחון, הנושא שהתעשייה הביטחונית היא חזקה ומכניסה למדינת ישראל רווחים גדולים, הוא פאר מדינת ישראל. מדינת ישראל בתחום הביטחוני היא לא במצב שיכולה להיות הפיינשמקרית. היא לא יכולה להרשות לעצמה את זה. מדינת ישראל היא מדינה שנאבקת כל יום השכם והערב עם בעיות ביטחוניות קשות מאוד. ללא פיתוח התעשיות האלה וללא כספים שמגיעים מהייצוא הזה, שמאפשרות המשך הפיתוח של כל הדברים המשוכללים האלה, מצבנו יהיה רע מאוד. אם אנחנו נהיה תלויים רק במדינות אחרות, מצבנו יהיה רע מאוד, ועוד פעם נחזור ונדבר על האמברגו של צרפת על, בתקופת מטוסי המיראז'.
אז אנחנו במשפט כזה, ממש בול, נסיים. אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות של עושים היסטוריה, לדוקטור יובל דרור, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, רן לוי, מייסד עושים היסטוריה, שלי גואטה, העורכת של הפודקאסט שלנו, של עושים פוליטיקה, דני תימור המנהל העסקי, ואביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, אני טל שניידר, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר של עושים היסטוריה ובאפליקציה של הרשת, ואפשר כמובן לראות את הפודקאסטים שעולים בחשבון הטוויטר שלי ובפייסבוק שלי. אני בכל פעם שמתפרסם פרק חדש, מפיצה אותו בכל הפלטפורמות. תודה לכם שהקשבתם, ותודה לעורכת הדין דבורה חן.
חן חן, לעונג היה לי.